אני אביא דוגמאות גם מעבר לגזרה, אין בעיה. טוב, בכל פרק אפשר לדבר על הרבה נושאים. והתלבטתי וכשפדו אליי, אז אביעד הצעתי לו ישר שלושה, ארבעה נושאים יסודיים, והלכנו לנושא הזה כי הוא יסודי, הוא אמר לי שלא דיברו עליו עוד, אז אני הולך על זה הזה. אני רוצה, לפני שאנחנו נכנסים לעובי הקורה, לפרקים הספציפיים הללו, לדבר כמה משפטים על הנביא כאדם, קודם כל נביא. מה זה נביא? ובאיזשהו מקום, כבר נתתי כותרת לשיעור, הנביא מול השם מול האדם. תראו, הנביא הוא קודם כל אדם, אדם ענק, אבל אדם. והאיש משה ענב מכל האדם אשר ענב. ומשה רבינו נולד, משה רבינו גם מת, בניגוד לכל מיני במקומות אחרים, ששם האנשים או לא נולדו, או נולדו מרוח הקודש, או לא מתו. אצלנו אין דבר כזה, כולם בני אדם, ואפילו הגדול שבהם, משה רבינו, שהוא ענק שבענקים, הוא אדם. והאיש משה, במקום להבדיל אלף אלפי הבדלות, אותו האיש. כן? זה על רגל אחת. במילים אחרות, אנחנו צריכים להבין שיכול אדם להגיע למדרגות ענקיות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נביא. ובוודאי מדרגת משה היא כפולה ומכופלת בעוצמה שלה ובייחודיות שלה. לפני שאני הולך לדבר על ירמיהו, ותכף אני אשם את זה, אני רוצה שנבין לרגע אחת מה קורה בתהליך של נבואה. אנחנו רואים את זה גם בפרק א' בירמיהו, אלה כל אשר שלך תלך, ואת כל אשר הצרכה תדבר. זוכרים? מה שקוראים נבואת ההקדשה, פרק א' בירמיהו. ירמיהו בעצם מנסחים פה מה תפקידו של נביא. תפקידו של נביא, לבצע את כל מה שהשם שולח את הנביא אליו. אל כל אשר שלך תלך, ואת כל אשר הצרכה תדבר. ולא משנה כרגע עם האנשים שהוא מחותב לדבר עליהם, זה המלך או מלך כאלו, מלכים כאלו אחרים, או אם זה עם בכלל, אם זה איש ספציפי, זה גם יכול להיות אגב מישהו מאומות העולם, או מלכי אומות העולם, ובירמיהו יש גם, כמו גם מלכים אחרים, נבואות שמוכנות ומיועדות להגיע אל אומות העולם. איך הוא מבצע את זה? שאלה אחרת, פרק הזין למשל, אז הוא פוגש את נציגי מלכי האזור שעושים כינוס אצל צדקיהו, והוא פוגש אותם ומעביר באמצעותם מסר מאת השם אל מלכי האזור. תראו בירמיהו פרק הזין לתרצות. בכל אופן, מוריי ורבותיי, נביא הוא בראש ובראשונה אדם שזוכה לתקבל את דבר השם. ועכשיו, הנביא מצווה להעביר אל העם או אל אנשים אחרים, לא משנה כרגע, את דבר השם, ולכן נבואה היא דבר השם אל האדם באמצעות הנביא. זה הדבר האחד שיש, זאת פאזה אחת של נביא. אין ספק שזה לא קורה לכל אחד, בשביל להיות נביא צריך לעבור איזשהו תהליך, בלי להיכנס כרגע לפרטיו, לא כל אחד נהיה נביא, לא כל יום נהיים נביאים, בשביל לעבור להיות נביא צריך איזו תשתית מסוימת, תרבות השתלמות מסוימת, צריך סייעתא דשמיא שהשם ישרה את רוחו על האיש שהכשיר את עצמו להיות נביא. למשל בירמיהו בפרק מ"ה, יש לנו סיפור שלם שם עם תלמידו המובהק של ירמיהו, שעוד תפגשו אותו בהמשך הספר, ברוך בן נריה, שמאוד שואף ורוצה להיות נביא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, עד כאן נביא אותי. זאת אומרת, הוא לא אומר לו, כי גם הוא היה נביא, הוא אומר את זה לירמיהו להגיד. במילים אחרות, וזאת שאלה מעניינת למה, אבל לא נדון בזה כרגע. אז קודם כל, זה המסקנה אחד. הנביא שמביא ומקבל דבר השם, הוא מעביר אותו הלאה. יש גם נבואות שהן מופנות אליו בלבד, למחותיו בלבד. תראה, ירמיהו פרק א', הוא לא היה צריך להגיד לאף אחד. לא תספר, קודם כל הוא אמר לו, אתה תהיה נביא, ומה היו השליחויות שלך, ומה התפקיד שלך, זה מה שקוראים למחותיו בלבד, בלי להעביר את זה הלאה. הוא לא חייב להעביר את זה הלאה. עכשיו, זה מסלול אחד. מסלול שני, שאנחנו לא צריכים לשכוח אותו לרגע, הנביא הוא לא רמקול של הקדוש ברוך הוא. כי מה שתיארתי עכשיו זה כאילו רמקול של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נדבר במיקרופון שקוראים לו הנביא, והרמקול, מערכת ההגברה, הנביא מעביר את זה הלאה. לא. נביא, יש לו אישיות משלו, יש לו עמדות משלו, יש לו התייחסויות משלו. והדבר הזה מתנוסח אם באמצעות תפילה כפונה לקדוש ברוך הוא. הוא מבקש דברים כאלו אחרים, אם זה תפילת הודיה או תפילת בקשה, לא משנה כרגע. התפילה היא האדם העומד מול אלוקיו ונושא תפילה ככל האדם. כשירמיהו מדבר עם השם, זה כמו שאני מדבר עם השם. זאת אומרת, זה לא אותו דבר, כי ירמיהו זה לא אני. אבל גם מבחינת המהות, כשירמיהו מדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מבקש ממנו, זאת לא נבואה, הוא מדבר כאדם. הוא לא מדבר הוא נביא, אבל כרגע הוא לא מעביר נבואה. הוא מעביר את תחושותיו, את הגיגיו, את הרגשותיו. באותה מידה, הוא יכול לדבר אל העם, הוא יכול לדבר אל העם לא כשהוא מביא נבואה. כשהוא אומר, מביא נבואה, הוא אומר, כה אמר השם, כן? הראה לי השם והוא מספר מה. זאת אומרת, כשהוא אומר את דבר השם, אז הוא מעביר דבר השם, הוא אומר זה דבר השם. והדבר הזה כמובן מאוד מאוד מחייב, כי כל מי שעובר על דברי נביא, אז הוא חייב מיטה מדי שמיים, הדברים טובים בספר דברים, בפרק י"ח, בפרשת יופיים. לא הרי כשבא הנביא ואומר את הדברים מעצמו, אז זאת הדרכה, זאת המלצה, אדם חכם, אדם עוצמתי אומר דברים, אבל אם הוא לא אומר כה אמר השם, וזה לא בשם השם, אז מבחינה זאת, אז זה כמו שיש אדם גדול שמדריך אותך, והוא לא נביא, יש מחויבות מיוחדת לשמוע, ועובר, גם נביא שעובר לדברי עצמו, יש גם דברים. השם אומר יונה, קום לכם ועיר הגדולה, והוא אומר לא הולך. על רגל אחד. זאת אומרת, הוא גם יכול לעבור לדברי עצמו. גם נביא עובר לדברי עצמו, וגם הוא קיבל את הנבואה, מבחינה זאת גם הוא כאדם צריך לבצע את הדברים. אז הוא יכול להגיד לא רוצה. זאת אומרת, יש בחירה חופשית לכל אחד וגם לנביא. אז אנחנו חייבים להבחין בין שתי הפאזות הללו, מתי הדברים הם דבר השם אל הנביא, שיעביר אל עצמו או לעם או לכתובת אחרת אחרת. זאת אומרת, אם הדיבור הוא דיבור, התוכן הוא דיבור שמקורו מאת השם, או שזאת אמירתו של הנביא, בין אם זה תפילה שהוא נושא או הדרכה שהוא נותן לעם, הוא יכול להתווכח איתם, אבל זאת אמירה של הנביא. אחת הדוגמות המפורסמות והקלאסיות שאתם מכירים ששם הדברים בולטים, זה הסיפור שבו אנחנו שומעים את דוד המלך שרוצה לבנות את בית המקדש, והוא אומר, אנוכי יושב בבית הרזים, והרב השם יושב בתוך העירייה, שמואל בית פרק זית, והוא אומר, אני רוצה לבנות בית המקדש. הוא אומר לו, נתן, כל אשר בלבבך לך עשה. לכאורה, נתן אמר לו, כל... בלילה נגלה השם בפסוק הבא אל נתן, והוא אומר לו, איך אמור לדוד, ככה וככה, אתה תבנה הבית בשמי, כי לא שכנתי מיום מצאתי במצרים, עד היום הזה, לא אתה תבנה הבית בשמי, כי אם בנך יוצא מביך, הוא יבנה הבית בשמי, בלי להיכנס כרגע לכל הסיפור. במילים אחרות, נתן האדם, שהוא גם נביא, מתי הוא נביא? כי הוא מביא את דבר השם. אבל אם הוא לא קיבל דבר השם, אז הוא יכול להגיד המון דברים, כמו כל השם יבחר לחסה, אבל אין לזה תוקף של נבואה. יש לזה תוקף של אדם חכם, נבון, הוא ממליץ, אבל אין לזה תוקף של נבואה. הוא עצמו יכול למצוא את עצמו, אם הוא לא מסכים איתו, יכול להגיד לו, תשמע, בנבואה, כה אמר השם, דרך אמור לדוד, לא עשה תבנה הבית, אלא בנך יוצא מך הוא יבנה הבית בשביל. יש. אז אותה סיטואציה, באותו עניין, האמירה הראשונה של נתן היא דבר השם אל סליחה, דבר נתן אל דוד, ובפעם השנייה זה דבר נתן בשם השם אל דוד, וזאת מוזיקה אחרת לגמרי.
אז איך יכול להיות
לא להקים את המורה? המלצה, הוא חושב, מה? מה דעתך? אני רוצה להקים תלמוד תורה לתלמידים. כל מי השם בבוכן לחסה, אחלה רעיון. הקרב אומר לו, רגע, רגע, זה באמת אחלה רעיון, אבל יש מסיבות שלא משנה כרגע מה הם, אבל לא דוד, הבן שלו. אוקיי? זאת אומרת, הוא לא נתנגד עקרונית לרעיון, תביאמו ותתאמו בה נחלתך, מחול, מקדש, השם קונה לדרך. התוכנית הגדולה היא שיבנה בית המקדש בעתיד חלק מהתוכנית. אבל יש כללי מסחר ויש מתי כן, מתי לא, והקדוש ברוך הוא יכול להחליט ולהגיד לנתן הנביא, לך תגיד לביד, אני רוצה כך או רוצה כך. שוב, דוד יכול להתנגד, אני שם פס, אני עושה מה שאני רוצה, אבל זה סיפור אחר, זה כבר התייחס. היא לא חייבת להיפתח, היא יכולה גם להסתיים, וזה גם חלק מהקושי. לפעמים אתה שומע דברים, ותכף אני אראה לכם את זה בפרקים שלנו, כן? שהוא יתחיל להגיד משהו, ואחר כך אומר, בואו אתן לכם תכף דוגמה, בואו תראו, תכף אנחנו נפתח, זה מה שאתם, עוד דקה אני אראה לכם ביחד. זאת נפקא מינה גדולה, כשאני קורא את הפרק, ובירמיהו זה הרבה, תכף אני מגיע, אני תכף אביא לך כמה דוגמאות, תמתין כמה דקות, תראה. אז קודם כל זאת תובנה בסיסית ביחס לדברים שנביאים אומרים. זה שלב ראשון. האם זה מסלול? מסלול הכחול שזה דבר האדם אל השם או אל העם או לכל מישהו אחר, או שזה דבר הנביא שהוא מביא בשם השם, וזה שתי פאזות שונות. תכף תראו, זה בא לדבר בפסוקים, ואתה צודק שכשאנחנו קוראים את הדברים חייבים לשים טוב 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 לב שהפסקה הזאת, הפסוק הזה, זה דבר השם ביד הנביא אל העם, או שזאת אמירה בדרך כלל אני יכול לזהות את זה בהתאם להקשר, או שכתוב בפירוש בהתחלה או בסוף, למשל, כתוב כה אמר השם, או נאום השם. הוא אומר, גילו, נאום השם. זאת אומרת, אני יודע שהפסקה לא... הרבה פעמים אתה ברור לך גם שזה לא, ותכף אני אביא לך דוגמאות. ופה אני מגיע באמת לדיון של ספר ירמיהו. זה באופן כללי, נבול מול השם מול אדם, בכלל בתנ"ך. עכשיו אני אגיד אתכם בירמיהו. תראו, ירמיהו מבחינה מסוימת, הוא אדם שחי בתקופה מאוד מיוחדת, כנביא, מתפקד כנביא בתקופה מאוד מיוחדת. ובאמת לא היה נביא כמותו שליווה חורבן. אף נביא אחר לא ליווה חורבן בהתרחשותו. אף נביא אחר לא ליווה לי. ירמיהו מלווה תהליך של חורבן. נכון שהוא מלווה בימיהם של מספר מלכים, והשלושה העיקרים, יש עוד שניים, שזה שלושה חודשים, יואחז ויהויכין, שזה תופעה חולפת. בעיקר יש שלושה, יש את סוף ימי יהושיהו, מ-13 ליהושיהו, 31, 18 שנה, לאחר מכן יש 11 של יהויכין ו-11 של צדקיהו. 40 שנה, 11, 11 ועוד 18, 40 שנה הוא פועל, ושלושת המלכים הללו, זה שלוש גזרות שונות, זה אופי אחר, כי המלכים האלה הם אחרים. מערכת היחסים של ירמיהו עם המלכים האלה היא שונה. לא הרי יהושיהו כי הרי יהויכין, ולא הרי יהויכין כי הרי צדקיהו. רק במשפט קצר, זה שוב, זה נושא לשיעור בפני עצמו, יהושיהו זה סימן קריאה פלוס, יהויכין זה סימן קריאה מינוס, וצדקיהו זה סימן שאלה. זאת אומרת, הוא מזגזג, הוא לא אישיות. אתם תראו את זה בפרקים עוד בהמשך, אצל יהויכין, קצת ראיתם או תראו בהמשך, בקיצור, יהויכין היה קצת, בהמשך תראו עוד בפרק כבר, קיצר חבל, זה שיעור בפני עצמו. בקיצור, מוריי ורבותיי, הסיפור הוא שבאמת יש שלבים שונים. עכשיו, לא היה נביא שליווה חורבן, והתהליך הוא מדורג. סופו של התהליך, פעם ראשונה בהיסטוריה. מאז שעם ישראל הגיע לארץ בימי יהושע, 900 שנה אחרי, עם ישראל פעם ראשונה ממש הלכה למעשה את המציאות של יציאה לגלות טוטלית. כבר היה גלות ישראל, אבל העיקר עוד נשאר. בית המקדש, מלכות בית דוד, ירושלים בבית דוד. זאת לא המציאות האידיאלית של ימי דוד ושלמה, אבל זה לא שסגרו את כל השלטים. פעם ראשונה שסוגרים את הכל, חושך מוחלט, חורבן מוחלט, גלות, בית המקדש נחרב, מלכות בית דוד חרבה, ריסוק טוטלי, ובלי להשאיר שארית, זה כאן. וזה סיפור לא פשוט, גם ברמה האמונית, לא רק ברמה ההיסטורית. ובאמת ירמיהו יש תקופה מאוד קשה, מאוד סוערת. ירמיהו יודע שהוא הולך לקראת התהליך הזה, וכיוון שכך הוא גם חש כובד אחריות גדול במיוחד, יחס לכל מה שעומד לקרות. הוא באמת עושה מאמץ אילאי לנסות לבלום את ההידרדרות, ובימי יהושיהו יש תחושה, או, אולי הצלחנו, ואתם אם למדתם זוכרים, את פרק ג' ופרק ד', יש תחושה שמה, שיכול להיות, ואפילו ישובו ישראל, עשרת השבטים יכולים לשוב מהצפון, בעצם בשלב מסוים זה או שעשרת השבטים ישובו מהצפון, או שהאויב יבוא מצפון, תלוי איך הדברים יתפתחו. כידוע, יהושיהו עם המאמץ האוויר למהפך שהוא יצר, לא הצליח לממש את הדברים. בסופו של דבר יהויקים מדרדר את המציאות עוד יותר קשה, למציאות עוד יותר קשה, עוד יותר שפלה, עד שזה מגיע לכלל חורבן בסוף ימי צדקיהו. עכשיו באמת הלחצים שגם הנביא נתון בהם, וגם העם נתון בהם, הם מאוד מאוד גדולים. ועל כן, ירמיהו מצד אחד יש לו אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, אחרת הוא לא יכול להיות נביא. יש לו גם אהבה גדולה אל העם, שאחרת הוא לא יכול היה להיות נביא. זאת אומרת, הוא פה קרוע בין האהבה והנאמנות לקדוש ברוך הוא לבין האהבה והנאמנות לעם. וכיוון שפה היה סיכון לקראת התנגשות ולקראת התרסקות היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין העם, ירמיהו קרוע מיני ובי בתוכו. הוא נמצא במציאות של שבר גדול, שבר בלתי רגיל. ובאמת, פה באמת אני רוצה לחדד את העניין הזה, כי לא היה עוד מישהו שנמצא מהנביאים במציאות כל כך קרואה מול השם ומול העם. אני רוצה להגיד לכם שתי דוגמאות זריז, כדי שתראו על מה מדובר, ואחר כך נתחיל לראות את הפרטים בפנים, מתוך התובנה שנראה. הדוגמאות שאני אביא, הן לא מתוך הפרקים שלכם, הן לא, זה השיא, זה מופיע בהמשך, אבל יש הרבה דוגמאות למה שאני אומר עכשיו, ותכף נראות את הפרקים ונדבר עליהם. אז קודם כל בואו תראו שתי דוגמאות השיא, יש לי הדברים, נדבר על דוגמה ראשונה, בספר ירמיהו פרק י"ח, פסוק י"ח. תסתכלו בבקשה, ירמיהו פרק י"ח, פסוק י"ח. זאת הדוגמה הראשונה, כאן ירמיהו ניצב מול העם. ירמיהו פרק י"ח, פסוק י"ח. בגדול, התסריט הוא פשוט, ונראה אותו עוד כמה פעמים בפרקים שלנו, פרקים י"ג עד ט"ו. התסריט הוא שירמיהו נדרש להביא נבואת פורענות קשה לעם. וזה חוזר על עצמו הרבה לאורך פרקי ירמיהו. ירמיהו עושה את זה בלב כבד, אבל אין לו ברירה. זה תפקידו, זאת שליחותו. לא נעים, אבל אין לו אופציות אחרות. הוא עצמו כואב על התוכן, והוא דרך אגב לא משדר ובורח. הוא לא נמצא מחוץ למשחק, הוא בתוך המשחק. הוא יהיה יחד עם כולם בסערה. הוא לא משדר מהאולפן או אני יודע מהירח. הוא נמצא בתוך המקום שבו כל הדברים שהוא מדבר עליהם יקרו. הוא בעין הסערה. והוא כואב את הדברים לא פחות מאחרים. ובשלב מסוים, הנבואות הקשות שהוא משמיע גוררות תגובות קשות מצד העם. אני לא בא להצדיק אותם, אני בא רק להבין את הסיטואציה. והם מתנהגים כלפי ירמיהו בצורה מאוד קשה. תראו תוגמות בהמשך, גם מצד השלטון, גם מצד העם. הוא מצא את עצמו כמה פעמים על סף המוות. לא היה חסר הרבה שהוא יוצא להורג. תראו את זה אחר כך בפרק כ"ו, תראו את זה אחר כך בפרק ל"ו. יש מקרים שהוא נמצא, כמעט הורגים אותו, מכניסים אותו למהפכת, מכניסים אותו לבורתית, מכניסים אותו, הוא חוטף מכות, הוא סובל קשה מאוד פיזית, מהתגובה של העם לנבואות הקשות שהוא משמיע. ובאיזשהו מקום הדברים גורמים לו להתפרץ. ההתפרצות היא גם כלפי הקדוש ברוך הוא ששולח אותו לשליחות הזאת, את זה תכף נראה בפרק כף, לפני שאנחנו נראה את הפרקים אצלנו, אבל אלה הדוגמאות הקיצוניות של העניין. וגם בפרק י"ח, פסוק י"ח מול העם. הסתכלו רגע פרק י"ח, פסוק י"ח, אחרי שהוא ישמיע להם אחת מנבואות הפורענות הקשות, ואז אנחנו שומעים שהעם מתכנן להרוג אותו, להרעיל אותו. פרק י"ח פסוק י"ח, ואמרו לכו ונחשבה על ירמיהו מה חשבות, כי לא טובת כתורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא. נביא זה נביא השקר. אומרת, מה הוא חושב את עצמו? הוא יודע הכל. הרי כל נביאי השקר, דבר לא הרבה גם כנושא מאוד חשוב, משמיעים כל מיני אלטרנטיבות אחרות, זורים חול בעיניים, וכולם מכירים את הסיסמה המפורשמת שלום, שלום, ואין שלום. וזה גם מופיע בירמיהו וגם ביחזקאל, מקבילים בתקופתם בחלק מהזמן. זאת המוזיקה, ובאיזשהו מקום מה הוא חושב? מה, יש עוד כהנים, יש עוד חכמים, יש עוד נביאים במרכאות? מה הם לא יודעים? נמאס לנו כבר לשמוע את נבואות הפורענות שלו. לכו ונקהו בלשון. לקוט אותה בלשון זה אמירה רב משמעית. דיינו, הלשון היא חלק מהאיברים שאיתם לא עושים, אוכלים, אם היא הופכת את האוכל בפה כשלא עושים אותו וכו'. לשון הוא גם כושר הדיבור שלו, לשון הדיבור. זאת אומרת, אנחנו הולכים להרעיל אותו כדי שלא נשמע יותר את דבריו, כן? איך אומרים שם על יוסף שהוא מתקרב מרחוק, כן? לכו ונשליחו באחד הבורות, כן? ולא נשמע עוד את דבריו, ונראה מה יכול חלומותיו ואת דבריו. זאת אומרת, בוא ניפטר ממנו. זה בעצם בעברית קלה. הוא שומע, מגיע לאוזניו התוכניות הללו, ומה הוא מבקש? שימו לב, הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא. הקשיבה השם אליי, ושמע לכל יריביי. הישולם תחת טובה רעה. הטובה שלו הייתה שהוא דואג להם. עוד נראה שאחרי כל נבואת פורענות, וזה תכף נראה בפרקים שלכם גם, לא רק גם, הוא מתפלל. כל פעם שהוא מבין נבואת פורענות קשה וכולו, הוא מתפלל, הוא מבקש עליהם. הוא מבקש שקדוש ברוך הוא יסלח להם, שהוא מלמד עליהם זכות. כי חרו שוחה לנפשי. הם באו עם להרוג אותי, הם חפרו לי בור. זכור עומדי לפניך לדבר עליהם טובה, להשיב את חמתך מהם. אני הרי התפללתי בשבילהם, בשביל שאתה לא תרגז עליהם כל כך, שלא תמצא את רוע הגזירה. ושנראה אותך בפרקים שאנחנו דנים בהם. לכן, וזה הייאוש שלו, תן את בניהם לרעב. לא את כל העם, אבל אלה שרוטפים אותו. והגירם, לשאול שדמם ייגר על ידי חרב, ותהיינה נשיהם שקולות ואלמנות, ואנשיהם יהרוגי מוות, ובחרויהם מוכי חרב במלחמה. אלו ביטויים קשים ביותר, שאולי שמענו כדוגמתה מפי נביא אחר, שיבקש על הרוטפים אותו דברים כל כך קשים. תשמע זעקה מבתיהם, כי תביא עליהם גדוד פתאום. יתנפלו עליהם שודדים, בוזזים, ויקו בהם, וזעקות שבר קשות יעלו מבתי הרודפים אותי. כי חרו שוחה ללוכדני, ופחים, מלכודות, תמנו לרגלי. ואתה, השם, ידעת את כל הצטם עליי למוות. אל תכפר על אבונם, הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא לא יענה להם. וחטאתם מלפניך אל תמחי, ויהיו מוכשלים לפניך. בעת אפך, עשה בהם. במילים אחרות, אנחנו שומעים פה דברים מאוד מאוד קשים מצד ירמיהו על האנשים שרוצים אותו. זאת תפילה שהוא נושא כדי כן להניש את הרוצפים אותו. חבר'ה, דברים כאלה לא שמענו בפי שום נביא אחר. במקביל פרק כף, תראו מפסוק פסוק זין, הוא פונה לקדוש ברוך הוא. אז פה הוא שופך את חמתו בפרק יוחד פסוק יוחד והלאה על העם שרודף אותו. עכשיו הוא שופך את חמתו ואת מר ליבו על הקדוש ברוך הוא שמנבא אותו ומכניס אותו לפוזות הללו הבלתי אפשריות. פרק כף פסוק זין, פיתתני השם ואפת. פרק כף פסוק זין, אתה השם פיתית אותי להיות נביא ואני הייתי פרייר, התפתיתי. חזקתני ותוכל, יש לך כוח עליי, אתה יש לך הרבה חוזק, כוח לכפות אליי את השליחות. אבל התוצאה של זה שאני עובד בשליחותך, הייתי לשחוק כל היום כולו לועג לי. דהיינו, הפכתי להיות קריקטורה מתנייעת. כל מקום שאני הופיע, כולם לועגים לי, כולם זועמים עליי, כולם צוחקים לי. כי מדי אדבר, אזעק. כל פעם שאני מדבר, אני לא מדבר בנחת. תמיד אני משמיע דברים של זעקה, דברים קשים. חמס ושוד אקרא. אני כל הזמן קורא קריאות של שבר, של אסון שממשמש ובא על העם. כי היה דבר השם לי לחרפה ולכלס כל היום. לכן דבר השם הפך להיות לי מקור לביזיון. כל הזמן כשאני משמיע דבר השם, לועגים לי, בזים לי, רוצים לפגוע בחיי. ואמרתי, מרוב יאוש אמרתי, לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו. זהו זה. אני סוגר את הבסטה. הקדוש ברוך הוא ישלח אותי, אני לא הולך יותר. לא רוצה יותר להביא את דבר השם. אבל לא יכולתי לכלוא את הנבואה בתוכי, והיה בליבי כאש בוערת עצור בעצמותיי. האש כמו אש שבוערת בתוכי, דבר השם שבא לי לא יכולתי לכלוא אותו. כל הזמן זה בער בתוכי. ונלעיתי כלחל ולא אוכל. התעייפתי מלהכין את דבר השם בלי להוציא אותו החוצה. זה כמו שמישהו, יש לו איזו אמירה, בוער לו. הוא לא יכול, הוא זועם, הוא סוער בתוכו, הוא חייב להוציא את זה. הוא לא יכול לכלוא את הדברים התוססים באישיותו הפנימית. הוא חייב לפרוץ ולהשמיע אותה. כך הנבואה בתוך ליבו של הנביא שמקבל אותה. כי שמעתי דיבת רבים מגור מסביב. דיינו, הוא שומע רבים שאומרים לו כל מיני דברים, הגידו ונגידנו. והם רוצים, כן, לפתות אותו, אולי יפותה, ונכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו. וכן רוצים לפגוע בו. והשם אותי כגיבור עריץ. אתה רודף אותי כמו גיבור עריץ. אתה פוגע בי, מכריח אותי. כן? בהמשך, כן? והוא מבקש בפסוק י' ב', והשם צבאות בוחן, צדיק רואה קריות בלב, אראה נקמתך מהם, כי אליך גיליתי את ריבי. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו בגלל הרודפים. ואחר כך הוא אומר בפסוק י' ד', ארור היום אשר יולדתי בו, יום אשר ילדת נעימי, אל יהי ברוך. זה כל מה שאני אומר עכשיו, גם בפרק י"ח, גם עכשיו, זה דבר, זה הכחול. זה דבר הנביא. זה לא השם אמר לו להגיד. זה הוא אומר בהתייחס לשליחות הנבואית. הן כלפי העם, הן כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, בשמה אני נולדתי בכלל. יום אשר ילדתי, ארור האיש אשר בשר תביל למור, יולד לך בן זכר, שמח שמחה הוא. והיה האיש ההוא כערים אשר הפך השם ולא ניחם. ושמע זעקה בבוקר ותרועה בעת צהריים, אשר לא מוטטני מרחם, ותהי לי עמי קברי ורחמה הרת עולם. למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון, ויכלו בבושת ימי. זה מזכיר לנו את דבריו של איוב. כן, כמעט מילה במילה של איוב. רבותיי, ייאוש כל כך גדול של נביא, שהוא אומר, אתה יודע מה, עדיף היה שבכלל לא הייתי נולד, שלא הייתי חי. תודה רבה. אם זה מה שמזמנת לי השליחות הנבואית, אני מוותר אפילו על החיים שלי, לא רוצה יותר. לא רוצה יותר לעבוד. רבותיי, זו תגובה קשה. קודם כלפי העם שרודף אותו, ועכשיו כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני רוצה לשבור את המערכת המורכבת שאני נתון בה, רוצה לתת מהמשחק הזה, לא רוצה להביא דבר השם אל העם, נגמר לי מזה, לא מסוגל לשאת את זה, לא מסוגל להכיל את זה. זה בעצם הנה, עכשיו אני אגיד לך, בוא נראה, זה בשביל לראות את הסיטואציה. עכשיו אני חוזר לפרקים שלכם. פרק י"ג הוא פרק שמתחיל עם נושא שגם התלבטתי לדבר עליו, הוא נושא בפני עצמו, זה המעשים הסמליים של הנביאים. פעמים שנביאים עושים מעשים סמליים, שאלה למה זה חשוב, מה זה עוזר, מה זה נותן, זה נושא לדיון בפני עצמו, לא נעשה אותו כרגע. פרק י"ג באמת מבחינה זו הוא פרק שהוא מבצע שליחות. שימו לב איך הוא מתחיל. כה אמר השם אליי, הנה צו אלוקי, אין לי ספק, זה דבר השם אל הנביא, נכון? תלך תקנה אזור פיסטים, תעשה אותו, וקנה אותו, הולך איתו על המותניים, זה מעשה סמלי, כי יש לו משמעות. השם שולח אותו עם האזור הזה, ללכת נחל ואדי קל, כנראה נחל פרט, להטמין שם את, הוא גר בענתות שנמצא מעל היובל של ואדי קל, הוא יורד לשם, מטמין אותו, אחרי ימים רבים, הוא שולח אותו שוב, הוא מביא אותו, והוא מוצא אותו שהוא נשחט, הוא נרכב, הוא חוזר, מביא אותו, ואז הוא אומר לו את הנמשל, כמו שהאזור הזה, שהוא בקור העוצמה, מקור הכוח, כן, מי שמרים משקלות, מי שג'ודו, חגורה, נכון? מי שסבל, שם חגורה, שלא יתפס לו אגב, נכון? זה מקור העוצמה, והיה צדק אזור מותנה, והאמונה אזור חלציו, על מלך המשיח בישעיהו, פרק י' הביטוי של מקור העוצמה, מקור הכוח. הוא אומר, זה היה מקור הכוח, אבל ככה אשחית את הטעם הזה שלא מקשיבים. והכל איפה זה? פסוק ח', והיא דבר השם אליי לאמור. הכל דבר השם וכל המסקנות. כן? והוא גם מתדרך אותו. הוא, על התוצאות שיהיה כך, כמו שהאזור הזה נשחט, גם העם הזה ישחט. הדבקות שלו, של העם בקדוש ברוך הוא, כמו האזור שדבק באדם, ייבטל, והכל יירקב ויתפרק. עכשיו, הנה אנחנו שומעים, שהוא מתדרך אותו, אם יגידו לך ככה, ויגידו לך ככה, תענה להם ככה, והוא מתדרך אותו מה להגיד, שימו לב הכל, בפסוק י' נאום השם, ושימו ואזינו כי דיבר השם, תו לה השם לוקחם כבוד, אמור למלך וגבירה ככה, שאו עיניכם וראו, ובקיצור, תיאור שלם שהקדוש ברוך הוא אומר לו להגיד. יפה, בעצם פרק ג' הוא מעשה שמלי, ובעקבותיו התוצאות של הנבואה וההדרכה שעומד להיות אסון הולך להיות חורבן. אחר כך בהמשך בפרק י' הכתוב מספר לנו על בצורת, כן? על הבצורות, על הבצורת יהיה, האזור שירמיהו חי בו הוא מה שקוראים ספר המדבר, כל תנודה בקו הגשם הוא קריטי אם יהיה להם יבולים להתקיים או לא, והולכת להיות בצורת, הוא מתאר בצורת אחת מני רבות, בצורת מאוד קשה שמשפיעה על החי, על הצומח, כפי שהכתוב פה מתאר, וכו' וכו', ואז, כן. עכשיו, ברור לגמרי, תראו פרק י' פסוק א', פה אני עונה גם לשאלה שנשאלתי קודם, תראו את פרק י' פסוק א', אשר היה דבר השם לירמיהו לדברי הבצורות, זה דבר השם, נכון? מה הוא מתאר? מה הולך לקרות? אבלה יהודה, ושערי אבלה יהודה לפסוק ב', כדרו לארץ וצפחת ירושלים עלתה. והוא ממשיך לתאר שהדיריהם של חוצריהם למים, באו לגבים, לא מצאו כלום, הכל יבש, לא מצאו כלום. והאדמה מתפוצצת כי לא ירד גשם, והעיקרים ראשם, ראש באדמה, וגם בעלי החיים פה מביאים את העיילת, ומדברים, אין מקור לחיות, הפרעים, חמורי הבר עומדים, רוב יובש מנסים לצפות קצת אוויר, וכו' וכו'. אין ספק, עד סוף פסוק ו' זה תיאור, הנבואה את התוצאות של הבצורת שעומדת לקרות. והבצורת הזאת היא עונש, כפי שאנחנו יודעים מפרשת ויה עם שמוע, להתנהגות של העם. אוקיי? עכשיו, פסוק ז' זה מופיע ברצף. אבל ברור לגמרי, מתוך התוכן שזה כבר לא דברי השם אל העם, אלא דברי הנביא. אם אבוננו אנו ובנו, השם עשה למען שמך. כי רבו משובותינו, לחטאת חטאנו. כן, הקדוש, הנביא פה, בעצם אני הייתי מפסק את זה, פרק י' מפסוק ז', עברנו נושא, זאת אומרת הייתי עושה פה enter, עשיתי, מתחיל פסקה חדשה, נכון? החלק הרי פסקה הראשונה, עד סוף פסוק ו', זה דבר השם, מפסוק ז', דבר הנביא, אל השם, הוא מבקש רחמים, אם אבוננו ענו בנו, השם עשה למען שמך, כי רבו משובותינו לך חטאנו, מקווה ישראל משהו בצרה, למה תהיה כגר בארץ כאורח נטה ללון? למה תהיה כאיש נדהם כגיבור לא יוכל להושיע? היינו אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה עומד פה חסר עונים? מה אתה עזר פה? אתה נדהם, אתה לא יודע מה? ואתה בקרבנו השם ושמך עלינו נקרא, אל תניחנו. פה אתם שומעים את מה ששאלת קודם, נכון? אתה רואה? הוא מבקש פה רחמים מהקדוש ברוך הוא על העם, שלא יתעלמה. במילים אחרות, פסוקים א' עד ו' הם פסוקים שמביאים את דבר השם אל העם, המתארים את הבצורת הממשמש נזווה ותוצאותיה הקשות. מפסוק ז' ועד פסוק ט', זהו דבר הנביא המתחנן להושיע את עם ישראל, למרות התצרית הקשה הצפוי לקרות, נכון? זה תפילת הנביא על העם, לבקש לישועה לו, רחמים, נכון? הוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא על העם. עכשיו מה קורה בפסוק י'? כה אמר השם לעם הזה. כן? שוב, נבואה, קדוש ברוך הוא. אין עוד נביא. ישעיהו, אתה רואה, מתחיל פרק, תיקו אמר השם, מריץ פרק שלהם. לא נשמע בכלל מה הוא חושב על זה, מה קורה לו. כל הזמן הוא מביא דבר השם. אין עוד ספר כמו ירמיהו, שהפרק צריך, אם אני עושה לו עימוד, אני בא לעשות לו סימני פיסוק, כי אני צריך לעשות אנטר, תוך פסקה חדשה, ולהגיד, זה דבר הנביא, זה דבר השם, למרקר או לסמן כל פעם. זאת אומרת, אם הייתי עושה מזה הצגה, אז אחד, קורא אחד, קורא דבר השם, קורא שני, קורא דבר ירמיהו. והפסקאות, שתי פסוקים, זה יקרה, שלוש פסוקים, זה יקרה, אחר כך עובר השני, קורא, ואין לך, ונביאים אחרים, אין לך דבר כזה. אתה מתחיל בירמיהו, בישעיהו, דבר השם, כל הפרק, קריין אחד הוא קורא, אתה לא צריך באמצע קריאות ביניים של הנביא. פה יש לך קריאות ביניים של הנביא. הנביא מעורה, מעורב, סוער. הנה שוב פסוק י' כה אמר השם לעם הזה, כן אהבו לנו הרגליהם, לא חסכו, הם נעים לעשות עבודה זרה, לעשות דברים רעים, והשם לא רצם, אתה יזכור עוונם ויפקוד חטאותם. זהו, אז זה, כן, אז כה אמר השם לעם הזה, כן אהבו לנו, לא חסכו. עכשיו, מי אומר והשם לא רצה אתה, לא רצם? מי אומר את זה? ירמיהו, כי הוא מדבר על השם בגוף שלישי. הקדוש ברוך הוא לא אומר על עצמו והשם לא רצה. ירמיהו אומר, שוב, תראו, באמצע הפסוק, אנטר, הנביא עונה. אני לא אמרתי זה לא קיים, אבל בירמיהו זה קיים המון, המון, אין פרק כמעט.
לא, אני אומר, אתה מביא ראייה מוחלטת, זה חציו השני, זה לבב, זה ירמיהו. אני אומר, קיים ישות המטפלת על עצמה בגוף ראשון.
אתה צודק, אני מסכים.
כן,
באמצע הפסוק עוברים נושא, עוברים דובר. יש, אני מסכים. אבל בירמיהו זאת אליפות.
לא, אני אומר, יכול להיות, סיכול להיות, זה דבר השם.
אבל לא תמיד. לא יכול, יוד, אתה אומר, כל יוד דבר השם, אולי שגם אחר, אולי, אני, האמת היא הרבה פעמים, הרבה פעמים יש מחלוקים בין הפרשנים. חלק מהפרשנים שזה כל הפסוק, וחלק אומרים, לא, החצי השני הוא דבר הנביא. יכול להיות, אני לא אומר שלא. יש לפעמים מחלוקת בפרשנים, איך אני מביא, האם החצי השני זה דבר השם או דבר הנביא? יש מחלוקת לפעמים. לפעמים אפשר להבין גם כמה, ואני מסכים איתך, שאפשר גם להסביר עוד אופציה. עכשיו ברור לגמרי שפסוק י' א', מה? פסוק י' א' זה דבר השם אל הנביא. דבר השם אליי, אל תתפלל באדם הזה לטובה. בהמשך לשאלה קודם, מה היינו פרעי טובה? כי יצומו אין איני שומע לינתם, וכי יעלו עולה ומנחה אין איני רוצם, כי בחרב וברעב ובדבר אנוכי מחלה אותה. אז פה, נכון, כן, אז זה ברור. עכשיו, מי מדבר עכשיו? פסוק י' ג' מי? אין ויכוח, זה ירמיהו, ובא אומר, אהה השם אלוקים, הנה הנביאים, מי זה הנביאים? נביאי השקר. אומרים להם, לא תראו חרב ורעב לא יהיה לכם. כי שלום באמת ייתן לכם במקום הזה. לכן ירמיהו אומר, אל תבוא בטענות לעם, יש כאלה שמתאים אותם, תתקע את אלה שמתאים אותם, מה אתה רוצה מהעם? המבולבל, העם נפל במלכודת של מנהיגים, מעוותים ומעוותים ומעוותים. מה אתה רוצה מהעם? הוא מלמד אליהם זכות, כן? ויאמר השם אליי, תח, גדול, אתם רואים דו-שיח מתמשך על הנושא של מה מעמדו של העם, כמה הוא השם, כמה אחרים אשמים. כן, השם אליי, שקר הנביאים, הנביאי השקר ניבים בשמי, לא שלחתים ולא ציוויתים ולא דיברתי להם חזון, שקר וקסם ואליל ותרמית ליבם, הם המתלבים לכם. לכן, כה אמר השם אלוקים על הנביאים הניבים בשמי ואני לא שלחתים. הם אומרים חרב ורב לא יהיה בארץ הזאת, וחרב ורב יתמו ערבים. ועם אשר הם הניבים להם יהיו מושלחים בחוצות ירושלים וכו' וכו'. כן? בקיצור, פה הקדוש ברוך הוא מגיב על הטענה של ירמיהו שהנביאים אשמים. אני גם בנביאים, אני לא, לא, לנביא השקר, אני גם אבוא איתם חשבון. מה, מה, הם לא יצאו נקי, כן? כן? עכשיו פסוק י' ז', ואמרת עליהם את הדבר הזה, תרדנה עיניי דמעה לילה ויומם, ואל תדמנה, כי שבר גדול נשברה בתולה בת עמי, מכה נחלה מאוד. מי אומר את זה? או שם? שהוא אומר, גם אני כואב את זה, נכון? זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה שזה מתאר את התחושה של מי? של ירמיהו. אם יצאתי השדה ונהי חלי חרף, אם באתי העיר ונהי תחלולי רעב, כי גם נביא גם כהן סחרו אל ארץ ולא ידעו. ועכשיו ברור לגמרי מי אומר את הפסוק הבא בפסוק י' ירמיהו. המעוס מאסת את יהודה, אם בציון גלה נפשך, מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא? קווה לשלום ואין טוב ולעת מרפא ויני ואתה. ידענו השם רשענו אבון אבותינו כי חטאנו לך. אל תנעץ למען שמך. קוראים לזה עשה למענך, אם לא למען, עשה למען שמך הגדול והגדול שנקרא עלינו. אל תנבל כיסא כבודך. זכור אל תפר בריתך איתנו. הוא רוצה בזכות הברית. היש באבלי הגויים מגשימים ועם השמיים ייתנו רבבים. מה, הם הרי כל הבעלים האלה וכל הבעל, זה שטויות. מי מביא גשם? הלא אתה הוא השם אלוהינו, נקווה לך, כי אתה עשית את כל אלה. זאת אומרת, זה במענה לפתיחת הפרק שעוסק במה? במה עוסק פרק דלת בהתחלה? בנושא של בצורת, מים, גשם. אז הנה, אז מי באמת מוריד גשם? מה, באמת הבעלים מורידים גשם? הבעל מוריד גשם? סיבוב, אתה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, נכון? עכשיו, הוא מתפלל, מנסה לשכם. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? זה המשך העסק, פרק תדבר. ויאמר השם אליי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אפילו הנביאים הכי גדולים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, אין נפשי אל העם הזה. זהו, עבוד, לא יעזור לכם קום, גם תגייס פה, לא יודע את מי. זהו. קלה ונחרצה עם מי שהולכים לחורבן, נקודה. שוב, זה תשובת השם לתפילה של ירמיהו. כשלח את מעל פניי ויצאו, וכי אמרו אליך, אנה נצא, ובכן, מה יקרה, איך זה יקרה? אז שוב, נבואת פורנות, ואמרת עליהם, כה אמר השם, הנה שוב ציטוט של דבר השם, אשר למוות, למוות, ואשר לחרב, לחרב, ואשר לרעב, לרעב, ואשר לשבי, לשבי. המוות או ההתגלות של החורבן תבוא לידי ביטוי בכל מיני אפקטים. זה חלק ימותו במלחמה מול זה, חלק ימותו ברעב, כי יהיה מצור ולא יהיה מה לאכול, וחלק ימותו מרעב, חלק ימותו ילכו בשבי, וחלק יהרגו תוך כדי הקרבות, וחלק ימותו ממחלות. כל זה יקרה במהלך המצור ובהשלכותיו. ופקדתי עליהם ארבע משפחות עם השם, את החרב להרוג ואת הכלבים לסחוב ואת עוף השמיים ואת הארץ לאכול ולהשחית. תיאור נורא מצמרר. דהיינו, גוויות בהמוניהם יהיו מושלכות ולא יהיה מי שיקבור אותם. ולכן כל חיות הטרף, בין חיות יבשתיות, בין עופות השמיים, נפלו עליהם ויוכלו את הגוויות שלהם. איך כפי שכתוב שם באותו פרק מפורסם בתהילים עין תת, כן? עבדיך שם נפלו סביבות ירושלים ואין קובר. זהו. ונתעתים לזעבה לכל ממלכות הארץ. בגלל מנשה ביחזקיהו מלך יהודה אשר עשה בירושלים. ומי שמכיר קצת את מלכים ב', מנשה בעצם בימיו נגזרה גזירת החורבן. היה ניסיון לבלום את התהליך הזה בימיו של יהושיהו. ניסיון שנכשל, ויויקים שהמשיך את מעשיו של מנשה, בעצם המשיך לדרדר את המציאות הלאה. כי מי יחמול עלייך ירושלים? ומי ינוד לך? ומי אסור לשאול לשלום לך? את נטשת אותי נאום השם, ואין ספק מי הדובר פה. אתם רואים, אני צריך לפי ההקשר לדעת מה גבולות הגזרה. מה דבר השם, מה דבר הנביא. כל הזמן זיגזג. אתם רואים, פעם זה, פעם זה. דו שיח.
זה הפרק הזה בעצם אומרים שאין תשובה יותר, כזה
הוא אומר, זהו, זה בלתי הפיך. אין מה לעשות, כן? אין רואים. אחור תלכי ואת משון, עתה את ידי עלייך ואשחיתך. נלעיתי אינכם, אני כבר התעייבתי מלהתחרט, לא מתחרט יותר, זהו זה. ואזרם במזרה. לזרות זה כמו שזורים את התבועה ברוח, כן? לכל עבר. בשערי הארץ. שיקלתי, איבדתי את עמי מדרכיהם, לא שבו, ניסיתי להחזיר אותם. עצמו לי על מנותיו בכל ימים. הבאתי להם על אם בחור שודד בצהריים, הפלתי עליה פתאום עיר ובהלות, ומללה יולדת השבעה, נפחה נפשה, בשמשה, דהיינו שקיעה, דהיינו יש שקיעה, אנחנו לפני שקיעה, לפני חשיכה, לפני מציאות של שבר נורא, בעוד יומם, דהיינו באופן מפתיע, פתאום שקעה השמש, בושה וחפרה, משון בושה, אכזבה נורא, ושאריתם לחרב אתן לפני אויביהם, נאום השם. עד כאן, עוד שנייה אחת, עד כאן דברו של הקדוש ברוך הוא, מה עתיד לקרות, במענה לתפילתו של ירמיהו. מה אומר על זה ירמיהו? שוב, עזבנו את דבר השם, פסוק י', אוי לי אמי כי ילידיתיני. הנה משהו דומה למה שקראנו קודם בפרק י' ח', בפרק כ', כן? שמה נולדתי, חבל על הזמן. איש ריב ואיש מדון לכל הארץ, כל הזמן אני רב עם כולם. עם כולם. לא נשיתי ולא נשובי. כולו מקללני. דהיינו, לא לקחתי הלוואה מאף אחד. הלוואה, אתה יודע, זה חוברים על החשבון.
לא, 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 לא עשיתי שום עסקים עם אף אחד, אבל אני חוטף כמישהו שלא יחזיר את החובות. כלום. אמר השם, אם לא שרית לטוב, ואם לא הפגעתי בך בעת רעה ובעת צרה את האויב. והוא פה עונה לו פה משהו, עונה לו פה הירוע הברזל, הירוע הברזל, ברזל מצפון לחושת. דיינו, הברזל, כן, לא מתרועע, הירוע מלשון להיות רעוע, כן, הברזל לא נחלש, סתם ככה, אלא משהו יחליש אותו, זה הברזל שיבוא מצפון. דיינו, ההתנגשות עם המעצמה הבבלית, תפרק אותו. חילך ואוצרותיך, כל רכושך, אתן, לא במחיר, ובכל חטותיך ובכל דבריך. ועברתי את אויביך בארץ לא ידעת, כי אש קדחה באפי, עליכם תוקד. וכן, הזעם הגדול של הקדוש ברוך הוא, והוא נותן לו תשובה, והוא אומר, דקר, העסק בלתי הפיך, הולך להיות אסון נורא. ומי מדבר עכשיו מפסוק תדבר? ירמיהו. אתה ידעת השם. זוכרני ופוקדני, וינקם לי מרודפיי. שוב, הוא נרדף. אל לערך הפחת תיקחני, דע שיתי עליך חרפה. והיינו, אל תפעיל את ערך האפיים שלך, את הריחות האפיים שלך כלפי אלה שנוטפים אותי. תזכור שאני סבלתי הרבה, אכלתי הרבה בגלל שהייתי מי שייצג אותך. נמצאו דבריך, השמעת לי נבואה, כפי שאמרתי לכם קודם, השמעתי. ואוכלם, והי דברך לי לססון ולשמחת לבבי. מה פירוש? הדברים הם קשים. מכירים את זה בספר יחזקאל. יחזקאל גם אומר שם בנבואת ההקדשה בהתחלה, שהמגילה שלוחה אליו, והדברים שהוא מקבל הם דברים מרים, אבל תהי בפי כדבש למתוק. למה? גם פה. הדברים הם מרים. למה? כי עצם ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, עצם ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, נכון שהתוכן הוא קשה, אבל זה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליי, עצם חוויית ההתגלות, עצם חוויית המפגש של הנביא עם הקדוש ברוך הוא, זה דבר עצום, זה כמו דבש, כי דבש זה דבר עצום, זה דבר האדיר. והיית דברך לי לססון לשמחת לבבי, כי נקרא שמך עליי השם אלוהי צבאות. בעצם יש מצד אחד שמחה גדולה, מן הקרבה אל הקדוש ברוך הוא, ואתה קרבת אלוהים לי טוב, ההתגלות הקדם נגלה לי, מעביר למסרים, זה נפלא. אבל מצד שני, השליחות שאני צריך לבצע אחר כך, אחרי ההתגלות והחוויה הרוממה הזאת, קשה לי מאוד. לא ישבתי בסוד משחקים ואלוז. דיינו, כתוצאה מהנבואות הללו שהיה לי טוב איתם, לא ישבתי בתוך קבוצה ששוחקת ויצאתי עליז מהעניין הזה. מפני ידך, בגלל זה שיד השם הייתה, ידך הייתה עליי, הייתה יד השם עליו, והוא זכה להתגלות נבואית, בדד ישבתי. ישבתי לבד, הייתי מובדל, הייתי נרדף, הייתי מוחרם, ישבתי לבד, כמו בדד יישב מחוץ למחנה עם המצורה. תחסו אליי כאל מצורה. כי זעם מילאיתנו. מילאית אותי עם הרבה כאב, עם הרבה זעם. בין אם בזה ששלחת אותי לבצע את השליחות שהייתה בתוכן שלה מלאת נבואות זעם, אם כמענה לנבואות הזעם שלי חטפתי הרבה, ואני הפכתי להיות זועם כתוצאה מזה. למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה, מענה הרפה? למה יש לי איזה מכה בלתי הפיכה, שאני כל הזמן חולה כרוני? היות יהיה לי כמו אכזב, מים לא נאמנו. אני מצפה כל פעם שתושיע אותי, אתה מתייחס אליי כאין נחל אכזב, שגורם אכזבה למי שסומך עליו. לכן כה אמר השם, פק, גמרנו ירמיהו, גמר לדבר, תיק, עבר. לכן כה אמר השם לוקים, אם תשוב והשפחה לפני תעמוד, ואם תוציא הקר מזולל כפי תהיה, ישובו הם אליך ואתה לא תשוב עליהם. דיינו, אתה תמשיך בשליחות, אל תדאג. תפקידך להוציא ולעשות את המיטב שאפשר לעשות. ישובו המה אליך, ואתה אל תשבר. הם צריכים לבוא לבקש ממך סליחה, שהם יתחברו אליך. ונתתיך לעם הזה לחומת נחושת וצורה. אתם זוכרים את פרק א'? ונתתיך לחומת ברזל, ולעמוד, אגב, לאף לוי לא אמרו שהוא יהיה כל כך עוצמתי כקדוש ברוך הוא, כי איתך אני להצילך, נאום השם. וירמיהו פרק א' בנבואת ההקדשה. ונלחמו אליך, ממש גם הביטוי הזה מופיע בפרק א', בסוף פרק א', ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני לא שיעך ולהצילך נאום השם, והצלתיך מיד רעים ובדיתיך מכף עריצים. אז זה לא אומר שהוא לא סובל, אבל אומר שהם לא הצליחו להרוג אותו. הוא ישרוד את כל המציאות הקשה הזאת. אין ספק, יש פה תיאור קורא, נביא שנמצא בקרע עצום, לא רק בכאב שקורה לו, אלא בקרע בין הנאמנות שלו והאהבה שלו לקדוש ברוך הוא, לאהבה שלו לעם, והשליחות שהוא נכנס אליה במציאות באמת ייחודית של עם. בדק לי תלמיד, שלימדתי את זה בירמיהו לפני כמה, וזה אני מסיים, הלך למאגר, הלך ובדק את הביטוי כה אמר השם, או נאום השם. הלך בדק כמה זה מופיע בכל התנך, והראה שבירמיהו זה מופיע בלי פרופורציות. למה? כי אין עוד שום ספר שבהם המעברים בין דבר הנביא לדבר השם כל כך רבים. אז פה, על כל שתי פסקות ראית, זה נאום השם, כה אמר השם, בנביא אחר אתה אומר כה אמר השם בהתחלה, כל הפרק רץ, זהו. פה אתה חותך אותו באמצע בקריאת ביניים, בתפילה, בתחושה של ירמיהו, ועוד פעם, טוב, עכשיו גמרנו עם זה, עכשיו עוד פעם, כה אמר השם או נאום השם. באמת, אנחנו, באמת, המספר שהביטוי הזה מופיע בירמיהו, הוא בלי פרופורציה, הוא הוציא לי פלט, אני לא זוכר את המספרים, הוא הוציא לי פלט לראות את ה... וזה הבדל תאומי, אתם יכולים לעשות את זה, כנסו למאגר, תנסו לראות, כה אמר השם ונאום השם, שהם ביטוי שהם אומרים, זה דבר השם, כן? וזה מופיע בהיקף בלתי רגיל בירמיהו לעומת ספרים אחרים. אז אל תשווה לי את זה ליונה, שהוא ארבע פרקים, אבל תקחו נביאים, קחו נפח פרקים, 52 פרקים יש לירמיהו, תחפשו, אני יודע, תקחו את כל הנביאים האחרונים שם, תקחו את מיכה, את עמוס, תאספו נפח של 52 פרקים, תנסו לראות כמה פעמים זה כתוב פה, כמה זה כתוב פה. במילים אחרות, הדבר הזה הוא סימפטומטי, הוא לשוני, אבל הוא סימפטומטי למה שאני מנסה להראות לכם. על הזיגזג הזה שבין דבר השם לדבר הנביא והלהט הגדול שהדברים מתגלגלים. עד כאן, אבל לא הזמן, 6:10, נכון, 6:10, התחלתי בזמן, סגרנו בזמן, השם מול הנביא ומול העם, להתראות.